אם אני יכול לתרום תרומה כאן, אני אתרום אותה כעורך דין, שזה המקצוע שלי, זה יש לי ידע, לא כפילוסוף משפטי ולא כפרופסור, כי אני לא מתיימר להיות כזה, ואין לי את ההשכלה והידע הראויים לכך. התפיסה המקורית שלי את מקצוע עריכת הדין ואותי, מתחילה מזה שכשלמדתי משפטים, היה ברור לי שהפילוסופיה של המשפט היא המקצוע החשוב ביותר במשפטים. יכול להיות שאתה לא תדע חוק א', יכול להיות שלא תדע חוק ב', או תצטרך לעיין בספר. אם אתה מבין את הפילוסופיה של המשפט באווירה שבו הוא פועל, לא הרי פילוסופיה של המשפט בטימבקטו כמו פילוסופיה של המשפט כאן, אבל של רוב החברות התרבותיות יש להם הרבה דברים משותפים, אז התחושה הטבעית שלך אומרת, אתה יודע מה צריך להיות החוק במדינה, או איך צריך להתנהג בנסיבות כאלה וכאלה. ואני זוכר כשהייתי מתמחה אצל עורך דין בשם תוסיה כהן, שלמד בלואו קלאסס, הוא לא למד אפילו באוניברסיטה, ולאחר מכן עשה סטאז', הוא ישב לרגליו של שופט שלום, ושמע את המשפטים שלו, כך היה בתקופת המנדט, בכל אופן כך היה תוסיה, אבל היה איש מוכשר מאוד, אחד מעורכי הדין הפליליים הכי גדולים שהיו למדינת ישראל, ותמיד שהוא היה אומר לי לחפש משהו, הוא לא הכיר ספרות, והוא הכיר את החוקים המנדטוריים, משהו כזה, הוא אומר לי, יגאל, תחפש בספרות, הדבר מוכרח להיות ככה. וזה הוא אמר, לא מפני שהוא למד את הפילוסופיה של המשפט, אלא מפני שהוא הבין במוח המשפטי שלו, שמשפט, ובשבילו משפט בעיקר היה משפט בין אדם לחברו, הזכויות שיש לכל אדם מרגע שיש יותר משני אנשים מוכרחים להתחיל לחלק את הזכויות, כי אחרת כל אחד יכול להיכנס לתחומו של השני. את זה הוא ידע, ותמיד מצאתי פסק דין, בדרך כלל חיפשנו באנגליה, שמתאים לסיטואציה הזאת. עכשיו, הפילוסופיה של המשפט או האקטיביזם השיפוטי, אנחנו נכנסים לתחום פילוסופי. וכשמדובר על פילוסופיה, אני רוצה להגיד מה ההבדל בין פילוסופיה ובין מדע לבין המשפט. כששמעתי הרצאות על הפילוסופיה של המדע שנת 49, אחרי מלחמת השחרור, מהפרופסור לייבוביץ', אז הוא הגדיר את המדען ככה. מדען זה אדם שמקדיש את כל חייו כדי להוכיח שמשהו מישהו אחר הוכיח לפניו הוא מוטעה. וככה מתקדם המדע, זה חכם מאוד, אתם תחשבו על זה, תראו שזה דבר יוצא מן הכלל. כשחשבתי על הדבר הזה, וזה אמרתי גם בכנס עם הפרופסור מאוטנר, לא חידשתי שום דבר ואני לא מתכונן לחדש, אמרתי שבפרפרזה על זה אפשר לומר שהשופט הוא אדם שמשתדל כל חייו לראות אם העובדות לפניו מתאימות למישהו שכבר פסק משהו דומה במקרה קודם ולסוק בהתאם. עכשיו, המשפט הוא מאוד שמרני. הכוח שלו הוא בשמרנות שלו ולא בהתקדמות המהירה ולא במהפכה. אין מהפכה חוקתית. יש זחילה, זאת אומרת, אין, לטעמי, כל מהפכה במשפט היא גרועה. מה שיש זה זחילה איטית לאורך פסקי דין חשובים שחברי, מורי, שופטי, השופט שמגר אמר אותם. פסקי הדין שנזכרו ותמיד מזכירים שוב את אחד העם ואחרים. אני זוכר את אבא של מישאל חשין, שופט בבית משפט עליון, הייתי נכנס בדחילו ורחימו לבית המשפט העליון, ואני ראיתי שהשופטים האלה, בלי אקטיביזם שיפוטי, עשו מהפכה במשפט המנדטורי. לקחו את המשפט המנדטורי כמו שהוא, והכניסו אליו בשקט ובלי מהומה חלק מהתכנים של המשפט היהודי, חלק מהתפיסה של המשפט היהודי, וכמובן הרבה מאוד מהתפיסה של המשפט המקובל בחלקים הכי טובים שלו. ואני לא זוכר שאי פעם התלוננתי או הרגשתי או מישהו התלונן שחסר לנו משהו במערכת המשפט הזאת. עכשיו, יכול להיות שיש לנו מדינה עצמאית ונוצרו בעיות חדשות, אין לו בתחום שאני מתעניין בהם כרגע, או התרומה שאני יכול לתרום. התרומה שאני יכול לתרום היא רק באותו קטע שקשור לשירות שבית המשפט צריך לתת לאזרח, ושהאזרח יכול לקבל מבית המשפט. השירות הזה, בייחוד בבית המשפט העליון, אבל גם בבתי המשפט האחרים, יורד משנה לשנה באופן קיצוני. ולא מפני ששופטי בית המשפט העליון הם פחות טובים, רק מפני שהם רק אנשים ולא מלאכים. ואם נחשוב על זה שעם הקמת המדינה, ואם אני טועה מישהו יקיים, יתקן אותי, על אולי 700 אלף תושבים, היו פה במדינת ישראל 7 שופטים בבית המשפט העליון, היום על, וחברה יחסית פרימיטיבית ביחסי העסקיים. זאת אומרת, היה פה תפוזים, היה פה יין בקרמל מזרחי, היה פה טקסטיל של שנקר, ושום דבר ממשי לא היה, זה לא, לא היו לו בורסה, ולא איזה דבר שדרש איזה תחכום מעבר לזה שבנו גם בתים. ובית המשפט הזה ישב, העליון, וגם בתי המשפט האחרים, ופסק בכל עניין. איך אפשר שבית משפט, היום זה 12 שופטים נדמה לי, ואם תהיתי 14, מישהו תיקן אותי ל-12, ויתרתי, ועכשיו אני חזרתי ל-14, 14 שופטים, על ציבור של 6.5 מיליון תושבים, עם כלכלה שתחומים רבים שבה לא היו קיימים בכלל, קניין רוחני ברמה של היום, IP, הייטק, איפה אנחנו נמצאים, מיזוגים, רכישות, הכל, הכל בבית המשפט ודורש בית משפט. גם אם היו מלאכים, הם לא יכולים לעשות את העבודה הזאת, זה לא יעזור. ואנחנו ניזוקים, אני אספר לכם שני מקרים, שבשביל זה אני הייתי שמח לבוא לכאן, רק בשביל לספר אותם. היה מלונאי ידוע, והיות והוא מת, אני לא אגיד ידוע למה, אבל גם ידוע, ויום אחד היה לי משפט בפני שופט מחוזי בבית משפט בתל אביב, והמשפט היה שהוא טען שהפרו כלפיו חוזה, ואיש אחר ששמו גינדי טען שהוא הפר כלפיו חוזה. אמנון גולדנברג ישב בצד שני, אני בצד אחד, שופט היה בן יאיר, ובסופו של דבר כל אחד טבע מהשני מיליון דולר. בן יאיר טען טעה שאני הפסדתי, טעה גם שאני הפסדתי, והוא חייב את שיף לשלם 150 אלף דולר. אני מחרד בבוקר הגשתי עירו לבית משפט עליון. ובינתיים שיף כמובן כמנהגו, עליו השלום, לא קיים שום דבר, גם כזה היה צודק ולא צודק, הוא הזניח את זה, ומישהו הגיש נגדו בקשה לפשיטת רגל על התשלום ה-150 אלף דולר האלה. אני לפני זה כבר הגשתי עירו. אני שמעתי את זה, הגשתי מיד בקשה לבית משפט עליון, ואמרתי, תראו, יש לי בעיה כזאת וכזאת, רוצים להכריז אותו, צריך לדון מהר בתיק הזה, זה יכול להשפיע על כל גורלו. פנו אליי ולצד השני, שהיה מנומס מאוד, ואמרו לנו, טוב, אז אל תטענו, תגישו את הטיעון בכתב. אמרתי, אין בעיה, מה צריך? בית המשפט אמרו לנו, אני יודע, 10 עמודים או כמה, בית משפט יקרא 10 עמודים, זה קל מאוד להחליט, ויחליט מי צודק, זה בכלל לא הייתה שאלה של אמון, זה הייתה בעיה של מסמכים. אני אחרי איזה 3 חודשים שלחתי תזכורת, שלחתי עוד תזכורת, בשביל לא לדייק, אני קיבלתי פסק דין אחרי 4 שנים, שהסתרע על פני 7 שורות. אני זכיתי. גינדי חויב לשלם לי 150 אלף דולר. גינדי מת בינתיים, וגם פשט רגל, זאת אומרת לא היה ממי לקבל את הכסף. שיף נמכרו כל נכסיו חוץ מ2, ואני לא מרחם עליו או לא מרחב, זה לא השאלה. זה לא היה מפני שבית המשפט עצלן, מפני שבית המשפט היה כל כך עמוס, היו לו כל כך הרבה דברים חשובים, ורוב הדברים החשובים שהיו לו ולהם באמת הוקדש רוב הזמן, היו הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן, ושאני עוד לא הזכרתי אותם, והם הבעיות של המדינה והבעיות של השלטון, ופתיחת בית המשפט לכל אחד שיפנה לבגץ, למי שהוא רוצה, ויש אגודות שמתמחות בזה ממש כמקצוע, שממש מבייש את המקצוע הייתי אומר, וגם את הבגצים, אבל זאת עובדה. אבל זאת עובדה. הסיפור שלי השני הוא גם כן סיפור מהימים האחרונים. לא אגיד לא שם וגם לא אינדיקציה. לפני 5 שנים הגשתי בהתנדבות על איזה מקרה נורא שקרה למישהו, הוא בא אליי, והגשתי התנגדות, והגשתי ערעור לבית המשפט העליון. ובית המשפט העליון הזמין אותי אחרי 2.5 שנים לטעון. זה היה ערעור לא כל כך ארוך. ואני הופעתי וטענתי לפני 2.5 שנים, ואז הלכתי הביתה. וזה היה מקרה טרגי, ממש יותר טרגי מהמקרה של שיף. ואחרי 2.5 שנים נוספות הוזמנתי לשמוע את פסק הדין. והיה שם פסק דין קצר, ואני הפסדתי אותו. אבל עברו 5 שנים מאז. וככה עכשיו, ואני אומר לכם עוד פעם, אני רוצה להגיד את זה, אין שופטים עמוסים כמו שופטי בית המשפט העליון. הם שופטים יוצאים מן הכלל, ולא בשביל להתחנף להם, אני כבר מעבר לעניין, עוד 1-2 שנים לא מופיע, לא צריך להתחנף יותר לאף אחד. אבל זאת עובדה, אני מכיר אותם, רובם שופטים יוצאים מן הכלל. אין דרך בעולם, אני עורך דין, אני יודע מהי העבודה. כשאתה רוצה באופן יסודי לקרוא תיק, להבין אותו וכדומה, זאת השקעת זמן שלא תתואר. אין אפשרות טכנית לעשות את זה. ואין לזה פתרון על ידי הוספת עוד 100 שופטים לבית משפט עליון, שיכול להיות שהיו פותרים את העניין הזה. זה לא פתרון, והוא לא יקרה. והתוצאה היא, הישירה לגבי אזרחים, של פתיחת בית המשפט העליון, בתפקידו כבגץ, היא הייתה הרס של הרצון של האזרחים. ואני מדבר עם חברי עורכי הדין, לא קרה שבשיחה עם חברי עורכי הדין, זה לא היה נושא השיחה. לא קורא לזה אקטיביזם שיפוטי, שהפתיחה של בית המשפט כפי שנפתח, העליון, סתמה אותו לחלוטין, והיום בסכסוכים אזרחיים בין אנשים, אני לא מדבר על הצד הפלילי עכשיו, אין לנו אפשרות לקבל צדק. כי כמו שביאליק אמר, אם הצדק יבוא אחרי מותי, תפס נשלום. זה צריך להיות בתקופת חיי. זאת נקודה שהיא מאוד חשובה. אני רוצה לומר, כן, אני סיימתי בתוך דקה עכשיו, רק את הנקודה שהיא כן לעצם העניין. אני חושב שאת האקטיביזם השיפוטי, יש בו דברים טובים מאוד. האפשרות שבית המשפט לקח על עצמו במדינה שמתפתחת, גם להיכנס קצת לבעיות שלטוניות, או יותר להיכנס לבעיות שלטוניות, אני חושב שזה רעיון נכון מאוד. זה שזה הפך למרכז החיים של בית המשפט העליון, לזה אני לא מסכים. זאת הנקודה הראשונה. ובית, שם צריך ללכת על קצה האצבעות, ורק בתחום הציבורי ולא בתחום האזרחי, ובית משפט לקח את זה גם לתחום האזרחי. פירושו של דבר, בית משפט יצר בפירוש אי ודאות בהרבה מקרים, וחברים שלי אני מדבר איתם, אתה הולך לבית משפט ואתה לא יודע מה יהיה פסק הדין. ורק מפני שהוא עמוס. אבל גם מפני שיש לו יצירתיות לפעמים גם בתחומים האלה. אם היה לי זמן, יש לי כל המקרים, יכול לספר, אין לי זמן. ולכן הבעיה הגדולה היא חוסר הוודאות שנותן היום לעצה ללקוח, בזמנו 90% מהמקרים, והיום אל תבואו אליי כי זה כבר לא המקרה, הייתי יודע מה יהיה פסק הדין לטובתי או לרעתי. היום אני לא יודע את זה אפילו 10%. יכול להיות שזה בגלל הזקנה שלי, ואני מודה לכם על הזמן שנתתם לי.